הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם הדוקטור דותן הלוי. שלום דותן.
שלום.
אתה היסטוריון של המזרח התיכון המודרני, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
נכון.
וכותב.
כותב.
אתה אחד האנשים היחידים, כשעשיתי שיעורי בית, היה כתוב, אני כותב מאמרים או משהו כזה באיזה מקום.
יכול להיות שזה איזשהו שריד מלפני שנים, בדף שלי בפורום לחשיבה אזורית.
נכון.
האמת היא שבדיוק שינינו אותו. אני בפורום לחשיבה אזורית הזמן קפה, ועד לפני שבוע עדיין הייתי תלמיד MA שכותב על כל מיני נושאים. עכשיו זה השתנה, והביוגרפיה שלי מעודכנת.
אז טוב, אז אתה, אבל אתה עדיין כותב.
אני עדיין כותב, כן.
אחד הדברים שכתבת לפני המלחמה בעזה, לפני אוקטובר, נכון? זה שנתיים כבר. את עזה, מקום ודימוי במרחב הישראלי, יחד עם עמרי חנה בן יהודה, נכון?
נכון, אנחנו ערכנו ביחד את קובץ המאמרים הזה, שיצא ביולי 2023, זאת אומרת, חודשים ספורים לפני מתקפת אוקטובר.
כשקראתי את הספר בזמן אמת, זאת אומרת, אני מצאתי אותו רק במה שנקרא בחנויות הפרטיות.
נכון.
כברשתות אפס לא כל כך התעניינו, ובעד רבה בירושלים הוא ודאי היה. והתחלתי לדפדף על המקום, אמרתי, תארוז לי, אני רוצה לקחת. מאוד התרשמתי מזה שאתם שמתם לי מול הפנים מקום שחשבתי שהכרתי אותו, ואמרתם לי, אתה לא מכיר שום דבר.
כן, אחד הדברים שהספר הזה עושה, צריך לומר שזה קובץ מאמרים, זאת אומרת, חנה ואני ערכנו, אבל בעצם הספר מורכב מפרקים של כותבות, כותבים שונים, ישראלים, פלסטינים, על עזה, ואחד מהדברים שהספר מבקש לעשות, זה גם לחשוף את אי הידיעה, אבל גם לנסות להסביר למה אנחנו לא יודעים על עזה כל כך הרבה, או לפחות אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל בעצם יש איזושהי תהום מאוד עמוקה שמפרידה בין התודעה שלנו לבין עזה. למעשה יש איזשהו דימוי שקוראים לו עזה, שנוצר במאמץ רב, בתהליך ארוך שנים, בתוך חברה ישראלית. הוא רחוק מעזה הממשית, הספר לא מנסה לענות על השאלה מהי עזה הממשית, או מה באמת יש שם, זה יש מומחים אחרים שאולי יסבירו, אבל הוא מנסה להסביר איך עזה נוצרה בתודעה הישראלית כאיזשהו דימוי.
ומה שביקשתי ממך היום, זה לא לבחור טקסט ולדבר עליו, אלא לקחת את עזה בתור הטקסט שלנו, כן. ובאיזה סוג של כתב ברייל למשש אותה, ולנסות להבין מה עזה כותבת לנו, מה היא אומרת לנו. אז בוא נתחיל, מי זאת עזה? יש עזה אחת? יש כמה עזות?
אז אני חושב שזאת נקודה נכונה. השאלה מי מסתכל על עזה.
אתה ואני עכשיו.
כן, האם אנחנו חושבים על עזה בתור אובייקט היסטורי, שאנחנו בוחנים אותו לאורך הזמן, ואיך הוא השתנה לאורך הזמן, האם אנחנו מקפיאים איזשהו רגע בעזה, אם אנחנו נקפיא אותו במאה ה-19, אולי אנחנו נדבר על עיר ועל מחוז, או על אזור גיאוגרפי, נבחר רגע באמצע המאה ה-20, אז כנראה שנדבר על רצועת עזה, שזה כבר משהו אחר לגמרי.
לא, באמצע המאה ה-20, יש לנו דקה לפני ודקה אחרי.
נכון.
דקה לפני זאת, אחת מערי החוף הפלסטיניות היותר נהדרות, ודקה אחרי היא מוקד סוגיית הפליטים.
נכון.
ממש, איזה שנת, אמצע המאה ה-20 הוא שנת המעבר.
נכון, אפשר ממש להצביע על איזה שם, כמה חודשים שם בסוף שנת 48 שבהם זה קורה, ואז הכל נסגר בינואר 1949.
בהסכמי הפסקת האש.
בהסכמי הפסקת האש. כן. חשוב אבל להגיד אולי שגם בתוך הרגע הזה, אם נשים את הזכוכית מגדלת על הרגע הזה של ההפיכה של עזה לרצועת עזה, גם כאן אפשר בעצם לבוא ולומר משהו שהרעיון הזה שיש ישות טריטוריאלית פוליטית חדשה כזאת שקוראים לרצועת עזה, בעצם גם לא לקח זמן עד שהוא תפס גם בקרב ישראלים וגם בקרב פלסטינים. לצורך העניין פלסטינים, השם רצועת עזה או כיתה ערזה, הוא לא היה שם מקובל, הוא לא היה מונח מקובל עד אמצע שנות ה-50. הוא תופס לאט לאט כתוצאה מכל מיני תהליכים. אבל גם לפלסטינים לוקח הרבה זמן להבין שרגע, עכשיו נוצר כאן איזשהו משהו חדש, ויש לו גבולות, ושאי אפשר לחצות את הגבולות האלה. כל המציאות של מה שקרו בישראל, המסתננים,
פדעיונים.
לאחר מכן הפדעיון. כל הדבר הזה הוא בעצם מעיד על אי קבלה, או אי השלמה עם הרעיון של הגבולות האלה ש... 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 שהונחו על מפה, אבל למעשה לא היו בכלל כמעט בשטח. אותו דבר מבחינת, אותו דבר מבחינת ישראל. אחד הפרויקטים החשובים של ישראל הצעירה זה לקבע את הגבולות וליישב את הספר. אבל כדי שהספר יהפוך לגבול, היה צריך לעשות את זה, והדבר הזה קורה דרך הרבה אלימות בשנות ה-50 המוקדמות.
יש רגע שבו אני חושב תודעתית זה קורה, ואני לא סיפרתי לך לפני שבאתי, שבתוך הבלגן של הספרייה שלי, הספר המואר וכולי נעלם, אז אני לא זוכר, אבל אני לא זוכר שיש בספר את ההספד של משה דיין על רועי רוטברג.
הוא... תמשיך את הרעיון, אני אגיד לך איך הוא מופיע. אז, זה מופיע בספר באופן קצת unlikely.
אז משה דיין, כלומר, רועי רוטברג נרצח, הוא היה חבר אחד הקיבוצים שם, נחל עוז דומני,
כן,
והוא נורא.
כן.
וזה ירי שזעזע את היישוב באותם שנים.
כן.
מגיע משה דיין, שהיה גנרל גדול, חלק מאבות השיטה המעוותת שעד היום אנחנו חיים בתוכה, ומצד שני איש מאוד מעורה בחיי הארץ, בערבייה, בתרבותה, בהיסטוריה שלה, והוא שם את כל הדילמה לשלוחן, הוא אומר, וזה שנות ה-50, דור ההתנחלות הנענו, ובלי כובע הפלדה ולא התותח, לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית, לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים, ובלי גדר תיל ומקלה לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים. מיליוני יהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. אך, וכאן מגיע הדרמה, אך מעבר לתלם הגבול גואה ים של שנאה ומאוויי נקם, המצפה ליום בו תקה השלווה את דריכותינו, היום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת, הקוראים לנו להניח את נשקנו, וכולי וכולי. כלומר, הוא בשנות ה-50, אולי יש ברצועה 250 אלף איש, כמה דמוגרפית, זה המספר?
עם 280 אלף איש, משהו כזה.
הוא אומר, כן. חבר'ה, יש בעיה מעבר לגבול, מה עושים איתה?
כן.
ולא עושים כלום, ואנחנו היום בשני מיליון.
כן. באותו נאום, הוא אומר, מה לנו כנלין, על הערבים אשר בעזה, נכון, בזמן שאנחנו, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הם...
אל נרתע מלראות את המסתמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו.
כן, הוא אומר, אנחנו יושבים, הם יושבים שם במחנות הפליטים, ואנחנו הופכים לנו לנחלה את האדמה שלהם ושל אבותיהם. זאת אומרת, מצד אחד הוא מביט... נכוחה אל המציאות, והוא אומר מה שאחריו היו הרבה מאוד שהכחישו, שהאדמה שעליה המדינה הזאת נבנתה, הייתה אדמה פלסטינית, והפלסטינים מסתכלים מהצד השני של הגבול, והם יודעים את זה ורואים את זה, והם לא שוכחים את זה, ולכן...
הוא מנחיח, הוא מכחיש באותה נשימה.
הוא אומר, לא מן הערבים אשר בעזה נבקש את דמו של רועי, אלא מעצמנו, ומכאן החובה...
אז איפה זה בספר מופיע באמת, אם כבר...
אז זה מופיע בספר דווקא וזה אולי יכול להיות אחד, באמת אחד הטקסטים שנותנים לנו שער לעזה, אז זה מופיע בתרגום של מאמר של אליאס חורי.
זה הסופר הלבנוני, נכון. הנפלא, הוא גם חבר שלי.
אוקיי, כן. אז מצוין.
אז בזהירות.
כן.
כן.
אז זה באמת מאמר מעולה שהתפרסם בכתב העת ללימודים פלסטינים, שבתרגום מצוין מערבית של יהודה שנב שערבני.
כמובן.
ובטקסט הזה, אליאס חורי לוקח את הנאום של דיין, ומדבר עליו, מנתח אותו על רקע צעדות השיבה, ב-2018. והוא אומר כאן, הנה שני הרגעים האלה מתלכדים. והוא אומר, אותם ערבים אשר בעזה, שמסתכלים אל מעבר לגבול ורואים את האדמות שלהם, הנה הדור השלישי או הרביעי, שעכשיו נעמד אל מול הגדר, ומתגודד אל מול הגדר, ורוצה לשוב אל האדמות האלה, זאת אומרת, הוא מזכיר בשעה שצעדות השיבה נתפסות בישראל, וגם במידה רבה גם בעולם, כי מאיפה מגיעה האנרגיה הזאת, מאיפה מגיעים העשרות אלפים האלה שמתגודדים מול הגדר, צעדות השיבה היו הרבה יותר מהתנגשות ביטחונית על הגדר, הם היו אירוע, בעצם מין סוג של פסטיבל.
אירוע זהותי גדול מאוד.
אירוע זהותי ענק בעזה, והוא אומר, הנה, והוא חוזר לנאום של דיין, והוא אומר, הנה, תראו, זאת אומרת,
אז שמה, זה טוב.
ישראלים מכירים בזה.
בוא נחזור לעזה כטקסט. מתי נתחיל? בוא נתחיל מהעת העתיקה. אז זה עזה מיומס, מה זה, הנמל של עזה, עזה הימית?
נכון, אז עזה הימית, או עזה מיומס, יש, קודם כל, עזה מיומס בעצמה, היא לא עזה.
היא יותר רחוקה, היא קצת, כן.
היא בעצם נספח של העיר עזה, שיושב על החוף, והעיר עזה בעצמה קיימת, והיא קיימת כמו שלאחר מכן נכיר אותה בתקופה הרבה יותר מאוחרת במאה ה-19, רחוקה מהים. כ-3 קילומטר.
למה? למה אורבנית היא תוכננה כך?
זה תלוי באיזה תקופה. אז בתקופות הקלאסיות, כשאנחנו מדברים על תקופה הלניסטית, רומית, ביזנטית, אז עזה היא כן יש לה סעיף ימי, והיא כן עיר נמל, והיא כן נמצאת בקצה דרך הבשמים, מחברת את המדבריות מחצי הירה אל הים התיכון.
בוא רק נסדר את זה במקום למי שנוסע רק עם ווייז, וכבר לא זוכר איפה נמצא את המפה. כן. יש הודו הרחוקה,
כן.
שצריך ללכת הרבה ברגל, ואז עוברים את מדבריות סעודיה, מדבריות ערב, חוצים את מה שנקרא ים סוף ומגיעים איכשהו לאזור הנגב שלנו, הנבטים עם עריהם המרשימות דאז, או שומרים או גובים בנתיבי הסחר, ואז כל הדרך הזו מתנקזת לנמלים של דרום הארץ, כדי להשתמש בים התיכון שאין בו פיראטים, כדי להעביר את הסחורה אל המערב.
בדיוק.
אוקיי, זה, ולכן עזה היא נמל כל כך מרכזי, ואולי גם סעיפים קטנים שלו, אשקלון קצת בדומה, כל הנמלים היותר קטנים.
נכון, והגיאוגרפיה הזאת גם מזכירה לנו שעזה היא למעשה עיר חשובה של הנגב. זאת אומרת, היום אנחנו התרגלנו להתייחס לעזה בניתוק מהמרחג הגיאוגרפי שסובב אותה, אבל עזה היא עיר למעשה ש... אחד מהדברים שמייחדים אותה כבר בתקופה הזאת, זה שהיא עיר שער כזאת, היא יושבת בשער אל המדבר, גם אל מדבר סיני, גם אל מדבר הנגב. היחסים שלה...
עזה ובאר שבע, מסוחחות.
נכון, עזה ובאר שבע, ואפילו ערים מדבריות רחוקות יותר, אם אנחנו נכנסים, עוברים מהתקופה הביזנטית אל התקופה הערבית, או התקופה המוסלמית הקדומה והלאה, תחת שלטון אסלאמי של בערך 1,300 שנה, אז אנחנו מדברים על עזה כעיר שער, גם דרומה וגם צפונה, גם אל הארץ הנושבת מצפון, גם אל המדבר מדרום, ויחסים עם ערים כמו עקבה למשל, על חוף הים האדום, על אריש, מען בעבר הירדן, וגם ערי ספר מדבר אחרות כמו חברון. בהמשך, כשתיווסד באר שבע על ידי האוסמנים, בשנת 1900, אז עזה ובאר שבע גם יהפכו להיות ערים בקשרים מאוד חשובים. אם מנסים לחשוב למה, או למה הקשר הזה כל כך חשוב, אנחנו מדברים בתקופות המוסלמיות על עידן שבו עזה כבר לא משמשת כעיר נמל, לפחות לא כעיר נמל משמעותית, אולי מוצאה לים, אבל לא יותר מזה, היא עכשיו הופכת להיות עיר נמל על קצה המדבר. וכשצריך לעבור את הטריטוריה המדברית הקשה הזאת, שמקשרת בין מצרים לבין חצי האי ערב, כן, דרומה לכיוון חיג'אז, אז צריך שרשרת כזאת של ערים שמקושרות ביניהן. ובין הערים או העיירות הללו מקשרים שבטים בדואים, שהם ביחסים סימביוטיים עם כל אחת מהערים הללו. ועזה היא עיר הראשה בתוך שרשרת של ערים כזאת, אם נדמיין את עזה, על אריש, סואץ.
נסדר את זה שנייה בשני מקומות. מקום אחד, מה שיפו לירושלים, עזה לערי הדרום. זה מבוא לים יותר דרומי מאשר המבוא המרכזי.
ומבוא לארץ הנושבת בכלל, מבוא גם לדרך הים, כן. מבוא צפונה לסוריה הגדולה.
רגע, דרך הים תכף נגיע אליה, והדבר כן. השני, עזה בתיאור הזה שלך, ועכשיו אני לא בטוח בהכירי את מה שאתה כותב, אתה לא מתאר אלא אתה טוען טענה, אתה טוען שרצועת עזה זה יצירה מלאכותית, שהיא חלק מהבעיות, כי עזה היא בעצם עיר שאופייה הפנימי פתוח, וברגע שגזרת עליה סגירה, אל תתפלא שזה מה שקורה בתוך סיר הלחץ.
נכון.
כי התיאור שלך היה התיאור של עיר מאוד מאוד פתוחה, מזמינה ומקושרת.
אין לעזה הקשר שהוא הקשר מחוץ לסביבה המדברית, הנושבת, הימית שלה. זאת סיבת הקיום של עזה כעיר היסטורית, ואלה היחסים שלה עם הסביבה שלה, בטח שאנחנו מגיעים על תקופות מודרניות, על המאה ה-19 ומאה ה-20 והלאה, עזה בלי יפו, עזה ויפו, כשמסתכלים במספחים היסטוריים, אלה שתי ערים שתמיד מזכירים אותם ביחד.
לא, זה לא סתם, חלק לא מבוטל מפליטי עזה, הם פליטי יפו.
נכון מאוד.
אמר לי סמי אבו שחאדה, כשהתחילה עכשיו מלחמת אוקטובר, הוא אמר לי, אברום, הטרגדיה זה שיפו היא מעזה, יורים על יפו היא מיפו. וזה זה.
כן.
כמו הערים האלה הם יותר מאשר בני ברק רמת גן, או, כמו בני ברק רמת גן, הם ערים תאומות, נכון. במובן הזה, או משלימות.
נכון.
כן.
אותו דבר, כשאתה מסתכל על, על ברבע האחרון של המאה ה-19, ואל תוך המאה ה-20, על עזה ובאר שבע. כשהאוסמנים מייסדים את באר שבע כבירה עבור השבטים, אז השבטים מוצאים את השוק שלהם להוציא למשל תבואה החוצה אל הים התיכון בעזה. ראש העירייה הראשון בבאר שבע, אולי לא הראשון, אחד מראשי העירייה הוא יהיה מעזה, כשהשבטים גם הם תמיד מעורבים בתוך הפוליטיקה.
שוב, זה, הכל דבר פותח כאן כרטיסיות. אנחנו רואים היום את הבדואים בתור נהגים לא זהירים בדרום, אבל בגדול, מאות בשנים בתוך האימפריה הטורקית, היו בין שחלק מפרנסתם, היה באמת להיות אסם התבואה של האזור הזה.
זה אסם התבואה, וזה למעשה השבטים, בעיקר שלושת הקונפדרציות הגדולות של הדרום, שזה תיה, התרבין ועזאזמה, הם התשתית שעליה התעבורה של האימפריה העות'מאנית יושבת במרחב הזה.
ובכאן גם הטענות שלהם, שהקרקעות הן שלנו לפני שאתם באתם. זה חלק ממה שנקרא הבעיה הבדואית.
כן. כאן אנחנו באמת מדברים על, 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 לשבטים, בנגב יש על מה להסתמך, מכיוון שחלק מתהליך המודרניזציה והסטייט בילדינג העות'מאני בסוף המאה ה-19, היה בדיוק ליישב את השבטים. זאת אומרת, וזה היה לתת להם גם את ה... סנד, את המסמכים, מה שקוראים לו לפעמים אצלנו קושן,
הקושנים, כן,
שלראשי השבטים בעיקר יש בעלות על טריטוריה מאוד מוגדרת, ככה למעשה האוסמנים התמודדו עם שאלות של מודרניזציה, ועצם זה שהשבטים הלכו ולאט לאט איבדו את התפקיד שלהם בתור מי שמוביל את הסחורות, מכיוון
הרכבת,
הספינות קיטור וכו' וכו'.
כשמעצם אם לסכם מהר מהר את ההיסטוריה שהולכת מהמקרא ועד סוף האימפריה העות'מאנית, או עד הקמת ישראל, שתי הקהילות העצומות ששילמו בדרום, ששילמו את המחיר של הקמת מדינת ישראל, זה עזה והבדואים.
כן, כמובן שהקטגוריזציה שאנחנו עושים, היא במבט לאחור ממה שנוצר כאן, אבל כמובן שלפני 48 אנחנו מדברים, אפשר לומר בעצם שאנחנו מדברים על איזשהו אקוסיסטם אחד, גם עצם העובדה שהרבה מאוד מהפליטים שהגיעו לעזה ב-48 הם בעצמם בדואים. זאת אומרת, המבצעים יואב וחורב, הם המבצעים שאיתם ישראל בעצם כבשה את הנגב מידי הצבא המצרי, למעשה הם היו הדרייבר המרכזי, עשרות אלפים של פליטים שהם היו יושבי הנגב בעצמם, שמגיעים אל תוך רצועת עזה. עד היום הרבה מהאוכלוסייה של רצועת עזה היא עדיין אוכלוסייה שהאבות שלה, כן, דור או שני דורות אחורה, הם בדואים בעצמם.
ועד לא מזמן יש גם נישואים, בין בדואי עזה לבדואים של הנגב.
נכון. דוגמה מפורסמת.
אחותו של הנייה.
אחותו של הנייה.
כן. הם בדואים?
הם לא בדואים.
אבל היא נשואה בתל שבע, נדמה לי, או באחת מערי הבדואים, כן. אחד הקשיים הגדולים, ואתם בספר עושים מאמץ אדיר, ואני חושב די מוצלח להתגבר עליו, זה איך... איך רואים את עזה מנקודת המבט הישראלית, בלי ההתנסות האוריינטלית על האדוארד סעיד, אתם רואים אותנו תמיד בתור הנחותים.
כן.
איך אני יכול להסתכל על עזה בלי להתנסה?
שאלה מצוינת. זה, קודם כל, אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות בספר, כדי להימנע מאוריינטליזם, ואני חייב לומר שאני בתור היסטוריון, בסופו של דבר אני כן חוקר את עזה לפני 48, אני כן מנסה להגיד איזשהו משהו אמפירי מוצק על ההיסטוריה של עזה, אבל מכיוון שבספר אנחנו מדברים על רצועת עזה, אז אנחנו מאמצים לעצמנו מבט חיצוני, תוך מודעות שהמבט הזה הוא מבט חיצוני על המגבלות שלו, ומנסים לנתח אותו. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו מנתחים כאן את המבט הישראלי, אנחנו רוצים להבין איך המבט הישראלי נוצר. ולכן אנחנו מודעים להטייה שיש כאן, אנחנו מנסים להסביר את ההטייה הזאת ואיך היא נוצרה, אנחנו לא מתיימרים להסביר את עזה במונחי השאלה. וזאת איזושהי מין דרך אולי עם אובר מודעות עצמית לגשת לשאלה הזאת.
כי אם היינו מתארים את עזה מתוך עצמה, היא הייתה יותר יפה.
אז אני לא יודע איך, זאת אומרת, היא בעיקר הייתה דרך מעקפים ממעקפים שונים.
היית כותב על המטבח, יש ספר בישול, עזתי ידוע, והיית כותב על השירה, והיית כותב על הספרות, ועל הכדורגל, והיית כותב על איך עזה חיה את חייה ביום-יום.
זה נכון.
והישראלי לא יודע שזה קיים שם.
יש כאן כמובן את המלכוד, זאת אומרת, אני מאמץ אותו בחלקו, שכל זמן שהמצב בפועל הוא מצב של שליטה צבאית של ישראל ברצועת עזה, בין אם זה מה שהיה ב-16 שנה האחרונות, לפני כן, באינטיפאדה השנייה, או במצב שעכשיו של ממש שליטה צבאית, boots on the ground במהלך המלחמה, כל זמן שזאת המציאות, במידה מסוימת כל מה שאני אגיד על עזה, טוב או רע, יכול להיכנס אפילו לא במודע, כחלק מפרויקט השליטה הזה. וכאן, זאת אומרת, שוב, זה מבט.
תסביר.
אז אני אייצא כאן את ה, באמת את נקודת, ממש נקודת
את מבט הלא, מאוד, את מאוד קיצונית.
כן, כן, זאת אומרת, אני משחק פה את הפרקליטו של השטן. אבל אני אתן דוגמה. כשאני, פורום מסוים שהצגתי בו את המחקר שלי, שנוגע לעזה בסוף מאה ה-19 ובתחילת מאה ה-20, נשאלתי שאלה בתמימות ולא בהתרסה, האם אני לא חושש שחלק ממה שאני עושה לוקח בעצם חלק בפרויקט קולוניאלי. זאת אומרת, גם אימפריאליסטים במאה ה-19
בקניה,
באימפריה הבריטית, כן, ייצרו אתנוגרפיות מרשימות ומעניינות על קניה או על הודו, אבל בקונטקסט הכללי כמובן שהם עשו את זה מתוך ידע אימפריאלי.
The burden of the white man, בדיוק. כלומר, אני מסתכל מלמעלה למטה.
בדיוק, שבמתכוון או שלא במתכוון, הטקסטים האלה גם אפשרו את השליטה הקולוניאלית.
אז מה הייתה התשובה שלך לשאלה? הכמו נאיבית?
אז התשובה שלי קודם כל היא תשובה של מיקום עצמי, של פוזישנליטי, לבוא ולהגיד שהתפיסה המוסרית שלי מתנגדת לשליטה הישראלית בעזה, מתנגדת לכיבוש, מתנגדת לאפרטהייד בשטחים, מתנגדת למצור על עזה, כן? חושבת שהוא שגוי, שהוא לא מוסרי, שהוא נפשע, והמחקר שלי לוקח את הדבר הזה בחשבון, ומשתדל כמו שאני מקווה שרוב ההיסטוריונים עושים, להתמודד עם ההטיות שלי עצמי כלפי מושא המחקר.
הרגעה אתכם התקינות הפוליטית, אה? אי אפשר לנשום, הרגעה אתכם.
באותה נשימה צריך להגיד שמותו של המחבר הוא דבר נכון, או מותה של המחברת. ומי שירצה לקחת את הטקסט שלי אחר כך ולהשתמש בו לצרכים שאין לי שליטה עליהם, אז באמת אין לי שליטה עליהם. זאת אומרת, יש קצת הבדל פה בין הסטרוקטורה שבו אתה נמצא, שבה אתה נמצא בתוך מציאות שהיא באמת מציאות דקענית של שליטה, לבין האפשרות שלך בתור שחקן בתוך המערכת הזאת, לקחת על כל צעד ושעל את כלל האפשרויות שאיך שם...
אני יכול לעשות את זה, לנסות מולך לדבר בלי תקינות פוליטית? כלומר, רק כדי לבחון רעיון.
כן, אותי זה לא יעליב.
לא, 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 בזהירות הנדרשת, כי אנחנו רוצים באמת להבין את עזה בלי המגפיים על האדמה, כמו שקראת להם, boots on the ground, איך להבין עיר חיה תוססת שנמצאת פחות מ-40 קילומטר מהחדר שאנחנו יושבים בו עכשיו. היו לנו שלוש תחנות, אנחנו כישראלים, שלוש תחנות על עזה. ב-29, כמו בחברון, הקהילה היהודית ההיסטורית התרוקנה. אז זה לא נשאר טראומה כמו שחברון של אמא שלי נשארה טראומה, והילל כהן לא כתב על זה תרפת שנת האפס, אבל זה בדיוק אותו תרפת, זה אותה שנת מאורעות. ושם נגמר הקשר ההיסטורי של קהילה באמת, עתיקת יומין, כולל בית כנסת, כולל הכל. הנקודה השנייה זאת הקמת ימית. כלומר, הקמת ימית בעצם במקום להשתמש בעזה כעיר שהיא אמורה להיות, כמו שאתה תיארת אותה קודם, בירת המרחב, המטרופולין של המרחב, הקמנו עיר אחרת ששתתה ממנה את המשאבים שלה, והפעם השלישית זה היציאה החד צדדית ב-2005, אומרת, בעצם זה מקום ריק, אין עזתים, אין למי להחזיר את זה, אז אנחנו הולכים, והכל זה אותו דבר, מ-29 העיר, אין יותר יהודים סלש ישראלים שיכולים להגיד, אני יודע מי זאת עזה. ושלוש התחנות האלה, אני חושב, הם חלק מהעמודים שתומכים את תודעת ההתעלמות שלנו.
אז קודם כל זה ניתוח מאוד מעניין, זה מעניין אותי באופן מיוחד, כי אני לא חשבתי על מאורעות תרפ"ט כנקודה חשובה לציון בהיסטוריה של עזה, בגלל... אני אעשה איזשהו אולי חידוד היסטורי קצר, שהקהילה היהודית שחיה בעזה, שעזבה את עזה בתרפ"ט, הייתה שם, הוותיקים ביותר היו שם עשור, הצעירים ביותר היו שם אולי כמה חודשים. זאת קהילה ציונית שהגיעה לעזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ניסתה להתבסס בה ונכשלה שלא באשמתה, בעיקר בגלל חוסר תמיכה מצד המוסדות של היישוב. קיימת נוכחות יהודית היסטורית בעיר עזה, אבל היא לא הקהילה הזאת. הקהילה הזאת היא קהילה חדשה לגמרי. לפניה הייתה קהילה ספרדית בעזה בסוף המאה ה-19, גם היא לא קהילה היסטורית. היא קהילה לא מודרנית, אולטרה מודרנית, שמנסה להשתלב במסחר אל אנשים מאוד מוכשרים, שמנסים להשתלב במסחר.
עזוב, נתן העזתי של שבתאי צבי, רבי ישראל נג'רה, הפייטן הנפלא, הם כולם עזתים.
זה נכון, אבל יש לנו פה...
יש שם עומק היסטורי עצום.
מסכים, יש נוכחות יהודית, אנחנו לא יכולים לדבר על קהילה יהודית רציפה.
תיכנס רגע לתוך הריאליה, תיכנס לתוך הריאליה שלי הפוליטית או הציבורית פוליטית. תאר לך שב-48 יש שם קהילה יהודית. הולכים להילחם על המקום או לא הולכים להילחם על המקום?
כן, נכון.
העובדה ש-20 שנה קודם נגמרה הנוכחות שלנו שם,
אני לא, אז, אוקיי, אז המחלוקת בינינו, אני חושב היא שגם על הקהילה היהודית שחיה שם, אי אפשר לדבר בתור נכחות. זאת אומרת, אוקיי. להפך, היא בעצם, היא קבוצה שדווקא, כנל אגב, לגבי פרויקטים יותר גדולים, כמו 11 נקודות בנגב, או 3 המצפים, אלו למעשה מין סוג של הבלחות שרק מעידות על גודל ההתעלמות, או על הפריפריאליזציה של האזור הזה בתוך המפה הציונית.
אז אני לא רוצה ללכת לסמטאות, אבל okay. תמיד מפעים, סמטה קטנה ונחזור לדרך okay. המלך. אני חושב שאחד הדברים הכי underrated בהוויות שלנו זה הנפוליון במזרח התיכון. לא מדברים על זה, אבל זה עצום.
כן.
ובין השאר, נפוליון, ממש בסוף המאה ה-18, נכנס לעזה.
נכון.
כשהוא נכנס לעזה, בין השאר פורצת מגפה עצומה, מגפת כן. דבר, והיהודים עוזבים את העיר.
נכון.
כלומר, נפוליון הוא בעצם, כניסת נפוליון הוא סוף היהודים האמיתיים, העמוקים בעיר.
על הנקודה הזאת אני מסכים יותר.
אוקיי? כן, ואז כן, יש כן. 100 שנה של חור, שאחרי כן באו החבר'ה ההם וניסו לחדש אותה.
נכון,
אוקיי,
נכון.
נמשיך. גמרנו מהסמטה, חוזרים מסכים. לדרך המלך, כן.
כן, כאן אני בהחלט מסכים. אני חושב שהנקודות האחרות שאתה מדבר עליהן, גם מאוד, מאוד מעניינות, הקמת ימית. ימית גם באמת ממש ב... בתפקיד האינסטרומנטלי של הקהיר שאמורה להחליף את עזה, אבל גם כסימפטום של פרויקט הרבה יותר גדול של ישראל אחרי 67 ברצועת עזה ובצפון סיני, בכלל לתכנן את כל המרחב הדרומי של הארץ מחדש. ליישב את הפליטים, מחנות הפליטים בתוך שכונות חדשות, כדי למוסס את בעיית הפליטים, להכניס את ההתנחלויות לתוך עזה, בהתחלה בצורה של האחזויות נחל. זאת אומרת, יש כאן פרויקט למוסס את רצועת עזה כבעיה פוליטית, יש כאן פרויקט על מאוד מאוד גדול, זה לא לחינם שימית יושבת שם בקצה של רצועת עזה, מתחברת לרצועת עזה כחלק מתוכנית אב אחת, עליה כתבה אדריכלית והיסטוריונית בשם פאטינה אבריק זובידת, תוכנית האב לרצועת עזה וצפון סיני ב-1972, תוכנית אחת שרואה את צפון סיני ואת רצועת עזה ואת ההתנחלויות ואת מחנות הפליטים ואת הפיתוח העירוני ואיך הופכים את רצועת עזה למה שנקרא חבל עזה עד היום.
נשמע לטובה.
זה היה לטובת המדינה, לטובת מדינת ישראל. זה נועד בפועל להפוך את סוגיית הפליטים ברצועת עזה ללא סוגיה. מאישיו לנון אישיו, כי אם נחשוב על זה, יש כאן, אמרנו קודם על זה שישראל יש לה ספר, היא צריכה לייצר את הגבול וכו' וכו'. מה יש מאחורי הגבול הזה? זה בדיוק מה שדיין מדבר עליו. יש 200 אלף פליטים פלסטינים ברצועת עזה שצריך איכשהו לדחוק לשולי התודעה. ולסגור אותם מאחורי הגדר, או מה שדיין קורא לו קו התלם. כן? כי תלם של מחרשה זה הדבר היחיד שהיה שם. מה קורה ב-67? ב-67 זה פשוט שיבתו של המודחק. ישראל כובשת את רצועת עזה, אפילו יותר מאת הגדה המערבית, ישראל חושבת על רצועת עזה, מיד שבעתיד הקרוב צריך לספח וכו' וכו', לא להחזיר את המצב לקדמותו כמו שהיה עם המצרים, עם בסיס קדמי בתוך שטח ארץ ישראל ההיסטורית. אבל מה עושים עם 250 אלף פליטים עכשיו, אחרי 67 ויותר, 260 או 270? מה עושים?
מדללים אותם לפי השיטה הזו.
מדללים אותם, מטמיעים אותם באוכלוסייה המקומית, מיישבים אותם מחדש, מוציאים אותם ממחנות הפליטים, עושים כל דבר שאפשר כדי להפוך אותם לאוכלוסייה, אבל לא אוכלוסיית פליטים. זאת אומרת שמה שמאפיין אותם מבחינה דמוגרפית, זה לא היותם פליטים, פליטי 48. יש גם מאמצים לזרוק אותם מפה, לעודד הגירה, מה שנקרא הגירה מרצון, ולהביא אותם להגר לעבר הירדן, למקומות שונים.
מצרים.
מצרים לא. גם ישראל שולטת במצרים באותו זמן.
אני אתן לך משהו אולי פעם יהיה לי סבלנות לכתוב על זה, על אפרופו דמותו של האדם בתוך ההיסטוריה. בעזה ההיא אריק שרון.
כן.
בלבנון שרוצים לארגן מחדש את המזרח התיכון עם הפלסטינים באורנים גדול.
כן.
אריק שרון. ביציאה מעזה. אריק שרון, הייתה כן. כאן איזושהי דמות בתוך ההיסטוריה שהייתה בכל השלבים. בנקודת מעבר אחת, אני בטוח בה ואני לא יודע דבר עליה, באפריל 82 נגמרת היציאה הישראלית מימית, במסגרת הסכמי השלום עם מצרים, וביוני אנחנו פולשים ללבנון. הם לא החזיקו מעמד עם הטראומה של לפרק את חבל הארץ ההוא בדרום, אז הם הלכו לנחלות נפתלי ואשר.
כן, מאוד מעניין.
זה עולם שלם של אסוציאציות של בגין ואריק שרון בתור המוציא לפועל.
כן. אני אפשר אפילו לשים פה עוד שתי תחנות בחייו של אריק שרון. אחד זה פעולת התגמול.
פעולת עזה מפורסמת.
פעולת עזה. בפברואר 1955, וגם ההקמה של ימית. זאת אומרת, אריק שרון אומר שם בתור אלוף פיקוד דרום, בפתחת רפיח גאלתי יותר אדמות בשעתיים ממה שחנקין כל החיים. כן, משהו כזה. זאת אומרת, הגירוש של הבדואים מפתחת רפיח.
בוא נחזור רגע אלינו, כלומר, האסוציאציות האלה הן טובות, לא נעים להיזכר, אבל צריך להיזכר. האם ייתכן שישראל מופתעת כל פעם מחדש מעזה? אין פעם שהיא לא הפתעה אותנו, האינתיפאדה הראשונה התחילה בתאונת דרכים שם, אם אני זוכר אל נכון. נכון. אבל אני יכול למנות אירועים גדולים וקטנים שתמיד מתחילים מעזה. האם ישראל מופתעת מעזה כי היא עיוורת לעזה? אם הייתה מכירה אותה אחרת, היא הייתה מתנהלת אחרת?
אז יש פה באמת, זאת אומרת, עזה היא נקודת העיוורון הישראלית הכי גדולה, אני חושב.
בליינד ספוט.
בליינד ספוט.
כן.
עכשיו, היא נקודת עיוורון במידה מסוימת מרצון, מכיוון שעזה מחזירה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כל פעם לנקודת המוצא שלו ל-1948. בסדר, יש כל מיני נקודות מוצא, אבל בוא נגיד...
כל מי שאומר 67, או שתי מדינות לשני עמים, אומר 67 זה הגבול, אומרת, אז סליחה, 48, אנחנו פה.
48, אנחנו פה, כי צריך להבין את הנתון המאוד מאוד בסיסי. לרצועת עזה, ב-1948, הגיע כמעט שליש מכמות הפליטים של הנכבה. זאת אומרת, הנכבה זה 700 אלף איש, או 750 אלף איש, עזה זה 200 אלף איש. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן אל תוך טריטוריה שנוצרה אד הוק, לא מדינה, בתוך מספר חודשים הפליטים הופכים להיות אוכלוסיית הרוב.
שמנותקת מההינטרלנד ההיסטורי שלה, פה בר שבע והר חברון.
בדיוק, מנותקת מההינטרלנד ההיסטורי, זאת אומרת, גם האוכלוסייה המקומית נותקה. היא לא הופכת להיות מדינה, היא נשארת תחת כיבוש צבאי מצרי, זאת אומרת, היא נשארת במצב הזה של סטייטלסנס, שמאפיין את כלל הפלסטינים, אבל בעזה זה כמובן במצב החריף ביותר. אז עזה, ההתמודדות עם עזה זה התמודדות עם השדים של 1948. ואני חושב שההתעלמות מהשאלה הזאת, היא מייצרת את הבליינד ספוט הגדול בנוגע לעזה. זאת אומרת, ישראל השקיעה מאמצים עצומים, אדירים, לעשות לעזה אינטגרציה, ישראליזציה, בין 67 ל-87, בין היתר המאמצים שדיברנו עליהם כאן.
87, אינטיפאדה הראשונה.
אינטיפאדה הראשונה, כן. בדיוק. בין הדברים, זאת אומרת, דיברנו על לנסות לעודד הגירה, דיברנו על מפעלי הפיתוח, ויישוב של פליטים, וימית, וכל הדברים האלה, ויצירת המפעל הענק, שהוא מערך העסקה בישראל של פועלים פלסטינים, שלעזה היה חלק משמעותי בתוכו, עד כדי כך שחצי מאוכלוסיית, מכוח העבודה בעזה, עובד בישראל עד תחילת שנות ה-80. זאת אומרת, המאמץ הגדול ביותר שישראל השקיע אי פעם בפלסטינים, לעשות, למוסס את הבעיה הזאת, את עוני, את המציאות של מחנות פליטים, את המעמד של האנשים כפליטים, הוא נעשה בעזה, ועד... ערב דצמבר 1987, ישראל חשבה שכל הדבר הזה עובד. Just fine.
כן.
Just fine. והדבר הזה התפוצץ באינטיפאדה הראשונה. אז זאת אומרת, אז כבר כאן אתה רואה איזה עיוורון עמוק יש בתוך הסיפור הזה. בטח כשאנחנו מדברים אחר כך על התשתית של אוסלו כהסדר ביניים,
עזה ויריחו תחילה.
עזה ויריחו תחילה, עזה...
בנוסחה של קיסינג'ר קודם, לא?
סליחה?
בנוסחה של קיסינג'ר קודם, כן.
מתוכנית אוטונומיה.
כן.
נכון,
כן.
מתוכנית אוטונומיה עם בגין. אגב, אפרופו השאלה הקודמת שלך, אז בגין הצליח למסמס אותה דרך היציאה למלחמת לבנון.
אני יכול להגיד לך איך בגין מסמס את סוגיית האוטונומיה.
כן.
הוא מינה את אבא שלי להיות יושב ראש השיחות, כדי שלא יצליח.
אוקיי.
ההצלחה שלו הייתה להיכשל.
כן, אוקיי.
אוקיי, תמשיך.
בבקשה, הנה. אז התחילה, זה אומר, אז היה אקספרימנט של אוסלו. ביולי 1994, מביאים בטקס רב רושם את ערפאת וכו' וכו', כן?
שדה תעופה. בנינו.
שדה התעופה לאחר מכן נחנך. Yeah. אגב, שדה התעופה על שם יאסר ערפאת, וגם נמל מים, שבסופו של דבר לא נבנה, או נהרס באיבו, על שם אבו עמר.
שזה יאסר ערפאת. אתה בא בתור, זה יהיה שם ישראל כץ, כי הוא...
זה האי המלאכותי.
כן, כן.
אז עזה היא האקספרימנט של אוסלו. באותה נשימה, עזה היא המקום שבו אוסלו, אפשר לראות מ-100 קילומטר, שבו אוסלו ייכשל. קודם כל, זאת כמובן הזירה הקשה ביותר לשליטה, שבה הפערים העצומים בין אנשי אשף חוץ שמגיעים מתוניס אל מול האוכלוסייה המקומית הם הכי גדולים. כמובן גם הגאווה המקומית של אנשי עזה בתור מי שהתניעו את האינטיפאדה, והם רוצים להיות אלה שיקחו את המושכות שלא נתננות להם, בגלל שהמושכות נמצאות בידיים של אנשי תוניס. עזה בתור המקום שבו צומח חמאס, ישראל מכירה כבר את חמאס טוב בזמן אוסלו.
נעצור כאן שנייה, דקה. אתה אומר שני דברים. כשאוסלו מחזירה את המנהיגות הפלסטינית מהגולה, בהקשר הזה מתוניס, הם היו בירדן, גורשו ללבנון, היו בלבנון, גורשו לתוניס, שהם חוזרים הנה, הם עושים מהלך שמבחינתם הוא מטורף. הם מבטרים על המהפכה ולא מקבלים מדינה.
נכון.
וזה רמאללה. רמאללה זה ויתור על המהפכה בלי לקבל מדינה, ואומרים העזתים, רגע, כן מדינה, לא מדינה, כן מהפכה, לא מהפכה, והפליטים, יש להם ארגומנט תוך פלסטיני חזק, סימבולי.
אני חושב שקודם כל, השאלה שבאה לפני סוגיות הליבה, כי הייתה הסכמה מסוימת שכן אנחנו מדברים על הסכם ביניים, זה עוד משיחות מדריד. זאת אומרת, הייתה הסכמה שאוקיי, לא נוגעים פה עכשיו עדיין בשבעה גבולות ירושלים.
זה התחיל ב-99. היה באוסלו בתהליך, אבל לא הגיענו לזה.
אבל כבר במדריד קיימת הצעה שהיא כן מדברת בשפה של ביניים, אבל ההצעה במדריד, ההצעה הפלסטינית במדריד, היא כן מדברת על ריבונות, ולא על אוטונומיה מוגבלת נוסח הרשות הפלסטינית. ועוד לפני שההישג הוא רמלה, ההישג הוא עזה, ערפאת מגיע ומתקבל בקבלת פנים של מלך.
ואז שהוא העביר את הנשק בתוך האוטו.
מעביר שם גם אנשים שישראל לא רצתה שיעברו.
היה יהודי טוב.
כן.
איש אמין.
וישראל גם זורקת אותו אל תוך המקום שבו, שהוא כור מחצבתו של חמאס. עכשיו, חמאס, האופוזיציה שלו, ההתנגדות שלו לאוסלו, כבר הייתה ניכרת. זאת אומרת, את ההתנגשויות שלו עם אנשי אשף, הוא כבר מתחיל באמצע שנות ה-80, עוד לא קוראים לו חמאס, אבל אחרי האינתיפאדה הראשונה, בוודאי שערפאת יודע מי זה חמאס, וגם בישראל יודעים מי זה חמאס.
המודל הישראלי היה גם בעזה, ולאחר מכן בלבנון, בואו ניתן לדתיים את ארגוני התודעה, הדאווה, והסעד והרווחה והחינוך, והם ינטרלו את הלידרשיפ, את התאווה הלאומית של פתח החילוני.
נכון.
זה היה הרעיון לכתחילה, בלי להבין, חבר'ה, כשמשחררים את השד הדתי מהבקבוק, הוא הולך לאן שהוא רוצה.
אז בעצם היו כאן שני דברים. קודם כל ישראל, כמובן לישראל יש את העיוורון הזה, שבזה שהיא תמכה, טיפחה, והפכה את אל-מוג'אמה אל-אסלאמי, את האגודה האסלאמית שקדמה לחמאס, עשתה אותה כמעט הגמונית ברצועת עזה לפני כן. לאחר מכן, כשהיא מגלה לכאורה את פני האמיתיות, או משנה את פרצופה, הופכת לתנועת ההתנגדות האסלאמית, וקונה שביטה ברצועה על בסיס המנדט שניתן לה קודם לכן מישראל, אז עכשיו מביאים את האויב המושבע שלה, שישראל ניסתה להחליש לאורך כל הדרך, כדי שישלוט ברצועת עזה. זאת אומרת, עכשיו יכול להיות, כמובן שאתה אמרת קודם שעזר ויצמן אמר שבמבט לאחור כולם רואים שש, אבל אנחנו כן מדברים כאן על נקודות עיוורון. אז לקחת את עזה ולהפוך את עזה, ישראל אחרי האינתיפאדה הראשונה מתה להיפטר מעזה, וזה לא פלא שישראל בוחרת בעזה תחילה. קודם כל ניתן לרשות הפלסטינית שהם יתקעו עם הדבר הזה, כן? אז זה לא פלא שישראל רצתה להיפטר מעזה בשלב הראשון ולהפוך את עזה לאקספרימנט או למעבדה של אוסלו, אבל חלק מההתעלמות הזאת, חלק מהרצון להיפטר מהבעיה הזאת, היה התעלמות מזה שבעזה נמצאת האופוזיציה האפקטיבית ביותר, כולל תשתית חברתית עמוקה, שבה יוכלו למעשה להתנגד להתנגד למנגנון הזה, שנקרא אוסלו, שמי שמבטר את הרשות הפלסטינית.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני לא חשבתי על זה, וזה עדיין מסוג הסמטאות, אבל אני שם את זה על השולחן, שבעצם את אותו טיפוח שטיפחנו את שייח יסין, את האגודות ואת שייח יסין, תרם ההסדרים המדיניים, זה אותו היגיון שמניע את נתניהו לממן את החמאס, כדי להפיל את הרשפ, את הרשות הפלסטינית בגדה. זאת אומרת, ההיסטוריה של זה יותר עמוקה מאשר הכסף הקטרי המזומן.
בהחלט. עכשיו, יש כאן מה שמגשר בין שני החלקים האלה, מה שמגשר בין שני החלקים האלה, זה בעצם תקופה ארוכה של התנגדות לאוסלו בימין הישראלי, מ-96 ועלה. זאת אומרת, זה ייקח, אני גם הרבה פעמים שאני מדבר עם קהל, זאת אומרת, קהל מתעניין או עם סטודנטים, אז אני אומר להם שנתניהו לא מיד, זאת אומרת, קודם כל נתניהו שהוא ירש את המצב ברצועת עזה ב-2009, כן, הוא
אחרי היציאה, אחרי ביטול הבחירות.
הוא יורש את הבידול בין עזה לגדה המערבית, כמציאות קיימת שהוא מקבל אותה מאולמרט, אחרי שאולמרט מכריז על רצועת עזה כישות עוינת, ומתחיל את מדיניות המצור, נתניהו למעשה מקל את מדיניות המצור. אבל כאן נתניהו הופך את המציאות אפשר לומר, ביטחונית הזאת, הטקטית הזאת, שרצועת עזה צריכה להיות בבידוד, כדי שחמאס לא יתחמש, כדי שאולי האוכלוסייה תתקומם כנגד חמאס, להפעיל עליו לחץ וכו' וכו', מצור כלכלי וכו', הוא הופך אותה לאסטרטגיה.
שהיא פרו-חמאסית, עד השבעה באוקטובר.
שהיא, המזרחן מתי שטיינברג קרא לזה שיתוף פעולה אנטיגוניסטי, ואני חושב שזה
כינוי
הולם. האויב שלו הביא, וגם, זאת אומרת, כמובן שחמאס תמיד היה וישאר אויב, אבל שיתוף הפעולה בין ממשלות בראשות נתניהו לבין חמאס, הוא האופציה הטובה ביותר כדי...
כדברי המשורר, היסטוריה מתמשכת.
היסטוריה מתמשכת. עכשיו, אז ברור שזה יושב כבר הלאה על תמיכה ולנסות...
די, אנחנו כבר מדברים את הניוז של פרשני החדשות, של פרשני הביטחון, נהיינו או הלרים לרגע. בואו נחזור לעזה האנושית.
אני אוהב אותו, למדתי בתואר הראשון.
לא, זה סתם היה איזה... החבר שלך, העמית שלך, שאני מאוד מאוד אוהב, יוני מנדל, אמר לי משהו, הוא אומר תמיד, איך יכול להיות שכל מי שמתווכים לנו את הפלסטינים זה יהודים? הפרשנים, הפרשן לענייני ערבים, והפרשן לענייני צבאים, והפרשן לענייני אשף, הם כולם, 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 כולם. אז כשאני רואה את כל הכתבים האלה, אני אומר, תעזבו אותי, דובר צהל, הבנתי, מספיק לי אחד.
גם פעם הפרופסור שלי, ישראל גרשוני, אמר, מדוע שקורה עכשיו איזשהו משהו בממשלה, אם יש ממשלת של העבודה, למה לא מביאים את ההיסטוריונית של תנועת העבודה, ניתה שפירה לבוא לפרשן באולפן, למה כשזה קורה משהו בעולם הערבי, צריך להביא את מומחה לאסלאם.
כן. עזה, אני נולדתי בסוף רחוב עזה בירושלים. בסוף רחוב עזה, ואחרי שאבא נפטר, אבי נפטר, אז כל מיני חברים שלו, עסקני מפדל עירוניים, שזה דבר, ישות מרשימה מטעם עצמה, אבל זה בשווה תוכנית אחרת, רצו לשנות את קטע הרחוב הזה ליד הבית ההורים, לרחוב יוסף בורג, ומה שלי אמרה בשום פנים ואופן, לא. סיבותיה אימה, אבל עזה בהרבה מאוד מקומות, עד השנים האחרונות, היה מקום... בסדר, רחוב עזה, דרך עזה בירושלים, יש אפילו בית קפה עזה פינת ברלין, שהוא סטייטמנט תרבותי מצד עצמו.
בין עזה לברלין.
כן, זה מקום בעל חשיבות סימבולית לא רעה. ופתאום עזה היא כללה, היא ארץ גזרה, היא מושבת עונשין, יאסר ערפאת אומר, תשתות הים של עזה, מירי רגב, שבכל זאת יש לה שליטה בתרבות המקומית, אומרת לחנין זועבי, לכי לעזה, יחאינה, יא בוגדת, זאת אומרת, כן. איך עזה הפכה למושבת עונשין כזאת, או לסימבול של כללה?
כן. אז אני חושב שחלק מהתהליך הזה צריך להסתכל עליו היסטורית, וצריך להסתכל עליו בתוך ההקשר של הבידוד של רצועת עזה, מהסכמי אוסלו והלאה. קודם כל, באמת, אמפירית, זה הופך להיות מקום של מסכנות. זאת אומרת, בעצם התהליך של סגירה, שלפעמים אני קורא לו ההתנתקות הארוכה, כן, אנחנו רגילים לחשוב על ההתנתקות כאיזשהו משהו שקורה באוגוסט 2005, אבל אם אנחנו חושבים על זה, זה בעצם תהליך רב שלבי ארוך שמתחיל מהאינתיפאדה הראשונה, שבה ישראל מתחילה בעצם להגביל קודם כל את היציאה מעזה.
אתה מתכוון את הכניסה מעזה לישראל.
נכון, את המעבר בין עזה לבין ישראל. לפני כן הוא היה פתוח כמעט לגמרי. אז להגביל, לסנן...
שלך או שלי?
שלך.
אני לא נקה, שלי נותק. אני נקה את זה, זה בדקה 47. אני נקה את זה, תמשיך.
אז באינטיפאדה הראשונה ישראל מתחילה להגביל את היציאה מעזה לישראל, לאחר מכן אל תוך ולסנן ולייצר את משטר היתרים ולמי מותר לעבור ולמי אסור לעבור. לאחר מכן אל תוך הסכמי אוסלו, בעצם ישראל מייצרת את המעברים, כן? סוגרת את השערים ואומרת
שלום,
עכשיו, קרם שלום, קרם שלום, כן. הוא מעבר מאוחר יותר לצורך הומניטרי, אבל למעשה מעבר, אז ארז הופך להיות מסוף, מייצרים את מעבר קרני, נחל עוז, סופה, כל אחד לצורך אחר, זאת אומרת, מייצרים מין סוג של גבול, כמו גבול בין מדינות, עם מעברים לצרכים שונים, אחד למסעיות, אחד לבני אדם, אחד לדלקים, וישראל יוצאת מרצועת עזה, נשארת רק בהתנחלויות ובצירים, אבל מעבירה את השליטה לרשות הפלסטינית, בעצם אומרת לרשות הפלסטינית, עכשיו זה בעיה שלך, הדבר הזה מיד מייצר קריסה כלכלית ברצועת עזה. אז כבר עזה נעשה מקום באמת של מסכנות. ביחד עם זה העלייה של חמאס וההוצאה של פיגועים מרצועת עזה, שלומי אלדר כותב על זה מאוד יפה בספר שלו, להכיר את חמאס, הוא כותב, בזמן כשמגיעים לאינטיפאדה השנייה, כבר יש תגובות צבאיות אוטומטיות כלפי עזה, גם אם הפיגוע יצא ממקום אחר. מכיוון שאז היה המקום הזה שמחולל את הטרור.
את התודעה של הטרור.
בדיוק. זאת אומרת, בחלק מהתפיסה גם של חמאס, כחלק מההתנגדות לאוסלו, היה להקריס את האמון בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ולכן מוציאים פיגועים בעורף הישראלי, או נגד אוכלוסייה אזרחית. יש שם נקודת מפנה אחרי טבח מערת
המכפלה. בטבח של גולדשטיין, החמאס עברו מיעדים צבאיים בלבד ליעדים אזרחיים.
כן, זאת אומרת, אפשר למצוא גם את היעדים האזרחיים לפני כן, בעיקר בתוך רצועת עזה ולא במקומות אחרים. אבל בוא נגיד, כאסטרטגיה מרכזית,
גולדשטיין זה נקודת המפנה.
גולדשטיין זה נקודת מפנה, זה גם קיים לפני כן.
שוב אנחנו בפרשנות הצבאית, רגע.
אבל אז גם הופכת להיות המקום הזה של המקום שממנו הטרור יוצא. ככל שהתהליך הסגירה הזה ממשיך, לאחר מכן, מ-2001 ועלה, אנחנו מדברים ממש על מציאות של סגר. רק לפני כמה ימים הייתה הקרנה של הסרט של רם לוי, סגר, מצולם ב-2001-2002. אתה מסתכל על המציאות, זה נראה כאילו היא צולמה אתמול. אז אנחנו נמצאים כבר במציאות של סגר, למעשה הבידול מתחיל כבר אז. כבר אז סטודנטים לא יכולים לצאת מרצועת עזה וללמוד בגדה המערבית, כבר אז יש הגבלה על אנשים שהולכים לעבוד, לרפואה וכל
עדיין יש שם אוכלוסייה די משכילה.
כי רצועת עזה הצליחה להשלים את הפער.
כן, כלומר יש 40% אבטלה, אבל יש שם הרבה משכילים, מה?
הרבה יותר מ-40%.
יותר מ-40%?
יותר מ-40% לפני המלחמה, כן. אז תכף אני אענה לשאלה של ההשכלה, או מערכת ההשכלה הגבוהה, אבל בעצם אנחנו רואים תהליך הולך ומתעצם של סגירה של עזה, לאחר מכן 2005, שוב סגירה הרמטית, כשגם המתנחלים יוצאים, וגם צהל משיג את הכוחות שלו מתוך עזה, יציאה גם מציר פילדלפי, ואז עזה סגורה לחלוטין, עם עליית חמאס לשלטון, זה גם הופך להיות מצור, זאת אומרת מצור
או על... במילים אחרות, אוכלוסייה שרובה מכריע צעיר, שלמעלה קרוב ל-90% מעולם לא יצאו את גבולות ה-40 קילומטר המרובעים האלה, אני לא יודע כמה קילומטר מרובעים, לא יודעים שום הוויה אחרת מלבד ההוויה העזתית, כלומר, ח'אן יונס זה חוץ לארץ.
נכון.
כלומר, ואז אתה מנסה להשוות את זה, כן, שטסתי לחופשת הסקי האחרונה שלי, ואני לא יודע מה, הם לא.
כן, אפילו, זאת אומרת, אנחנו...
אי אפשר להשוות בין... קיומנו לקיומם.
אין שום דרך להשוואה. מה שקורה בעזה זה בדיוק תמונת מראה של מה שקורה בחברה הישראלית. בחברה הישראלית, ככל שהתהליך הזה מתגבר, כן, אחרונים, מתי מעט אחרונים, אמירה הס
וגדעון לוי.
וגדעון לוי, אני לא יודע בדיוק, אני חושב שכבר לפני כן, אני לא יודע אם הוא נכנס לעזה אחרי 2007, אבל יכול להיות שאני טועה. אבל אמירה הס נכנסת בסוף, אם אני לא טועה, עם המרמרה, שלומי ילדר שם בעופרת יצוקה איפשהו, אלה האחרונים. ואז יש לך גם, גדל לך גם דור בארץ, שמה שהוא מכיר מעזה זה עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, צדות השיבה, מבצע שומר חומות, מבצע חגורה שומרה.
ואז אני אשאל אותך בתור שגריר עזה בישראל, כי זה מה שאתה עושה, אתה משגרר את עזה האחרת, אתה מנסה להנכיח אותה עוד בהכרה, לא בכך בלבבות. מה יש בעזה חוץ ממנהרות? היום אנחנו לא יודעים, כלומר, כשאני אכנס נראה את ממדי ההרס, אבל בעזה של עד השבעה באוקטובר, בשישה באוקטובר, מה זאת ההוויה הזו?
אז עזה של עד השבעה באוקטובר זאת טריטוריה שמתנהלת כמו מדינה קטנה של 2.2 מיליון איש.
רק דתיים?
לא, לא, בכלל לא. וגם, זאת אומרת, מתנהל תחת ממשלת חמאס, התנהלה במרחב הציבורי, מערכת, כן, של אכיפה, לא של קיום מצוות, או של תפילה 5 פעמים ביום.
אבל הפרהסיה...
אבל כן של פרהסיה דתית, צנועה, כן של התנהלות, כן של התנהלות דתית, אבל לא דיכוי דתי מובהק או כמערכת סיסטמטית, עד כמה שאני
יודע. אין משמרות משמרות הצניעות ומשמרות המהפכה.
יכול להיות שיהיה אם יהיו חריגות משמעותיות, אבל זאת אומרת, יש דיכוי למשל על, בטח על מה, על מה שנוגע לאירועים של התכנסות של נשים וגברים ביחד, בסיטואציות שהן סיטואציות כמו של הופעות או דברים כאלה, גם כמובן שיש, זאת אומרת, צעירים, שהם רואים בעצמם חופשיים, חילוניים, הרבה נמלטו מאז, כמובן דובר הרבה על דיכוי של נגיד להקות רוק צעירות, של מוזיקה, של
קצת שסוגים. הערב איידול, הכוכב נולד הערבי של 2013.
אז הערב איידול, זאת אומרת, זה סוג המוזיקה, אז סוג של טראב כזה, הוא כמובן משהו מאוד להתגאות בו, אבל עדיין פועלות ופועלים בעזה צעירים שהמודל של מסורת איסלאמית זה לא אורח החיים שלהם, גם לא בהכרח כל אוכלוסיית עזה היא תומכת בחמאס, אבל חמאס הוא לא, תנועת חמאס איננה תנועה, היא אולי דמוקרטית בתוך המוסדות שלה, אבל ממשלת חמאס היא לא ממשלה דמוקרטית, מאז שהיא עלתה לשלטון היא לא
מקיימת בחירות. אומר משהו רגע, רק שוב הסוגריים האלה שתמיד חשובות, אני חושב שזה בהרבה מקומות באסלאם הפוליטי, ודאי בתוך החמאס, החלטות צריכות להתקבל בהסכמה.
נכון.
שזה תהליך פנימי מרתק של שכנוע וכולי, שזה מה שאתה אומר במוסדות הפנימיים, אולי הם יותר דמוקרטיים. כלפי חוץ, יש אכיפה של הנורמה הציבורית האסלאמית, אבל כלפי פנים, זה שיחה בין התנגדויות.
נכון, יש...
זה רק ההבהרה הזו.
בהחלט, כן. יש מועצה, מה שנקרא מועצת ההתייעצות, או מועצה כן. מייעצת, מועצת השורה, וגם בעלי תפקידים עצמם צריכים להיבחר על ידי הצבעה. וזה נכון, אבל כמובן בתור גוף פוליטי מודרני ששולט באוכלוסייה ענקית, אז זאת לא מערכת דמוקרטית.
לא.
זאת לא מערכת דמוקרטית, לא מבחינת זכויות פרט, לא מבחינת חופש ביטוי, לא מבחינת, וכמובן לא, אין
וכשאומרים לך... אומרים לך, טוב, הכל טוב ויפה, ויש את המשורר ההוא, ואת הסופרת ההיא, ו... אבל יצאנו מעזה.
כן.
אי פעם יצאנו מעזה?
אז השאלה הזאת מתחלקת לשאלה, כמובן משפטית.
עזוב אותי.
אבל, כן, אבל...
תוותר לי על הקטע הזה.
או לשאלת, כן, או לשאלת, אז האם ישראל שולטת עד לפני המלחמה, האם ישראל שלטה בשטח בעזה מבפנים? לא. האם היא שולטת בו מבחוץ? לחלוטין. האם התשתית בעזה, בין אם זו התשתית הכלכלית, בין אם זו תשתית המים והחשמל, בין אם זו תשתית האלקטרומגנטית של תחום התדרים,
טלפונים, הטריטוריאליים.
המים הטריטוריאליים מסביב, בכל זה ישראל שולטת. ישראל שולטת, מכיוון שישראל גם שולטת בכל המעברים, אז ישראל גם מפקחת על מרשם האוכלוסין. זאת אומרת ש...
תינוק נולד בעזה, הוא צריך לרשם?
תינוק נולד בעזה, הוא נרשם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, שמסונכרן ומתואם ממרשם האוכלוסין הישראלי. אחרת התינוק הזה יגיע יום אחד למעבר ארז, או אפילו למעבר רפיח, ואז הוא לא יהיה קיים. כדי להיות קיים, הוא צריך להיות רשום גם במרשם האוכלוסין הישראלי. לא של מדינת ישראל, אבל במרשם האוכלוסין שישראל מפקחת עליו. זאת אומרת, בבית הזה ישראל מעולם לא התנתקה מהשטח של עזה, כמובן שהמטבע ההלך החוקי ברצועת עזה זה השקל, כמובן שמערכת הטלפונים עם קידומת 08 בעזה, ישראל שולטת ב... ומעבר לטקטיקת הסגר או המצור, שבה אין מסיקה והצרוך נעל, כל פריט שנכנס לתוך רצועת עזה, יש קצין ישראלי שמסמן לידו וי.
בטח, קצין פסטה, קצין פטרוזיליה.
אז כאן היו תקופות
שבאמת... כמה קלוריות צריך לאכול עזתי?
אז יש תקופות כמו בין 2007 ל-2010, שזה באמת ירד לרמת הפטרוזיליה או כוסברה וחומוס עם פטריות או חומוס נקי, שזה הייתה חלק מלחימה כלכלית או יצירת לחץ על רצועת עזה, וזה חזר עלה וירד בתקופות למשל שמבצעים צבאיים, וזה קורה עכשיו בזמן המלחמה, והיו הרבה שנים שזה לא היה ברמת הלחץ הזאת. עדיין, כל מה שנכנס לרצועת עזה מפוקח על ידי ישראל. אז כשנשאלת השאלה, אבל יצאנו מעזה, אנחנו יצאנו מעזה כמו שבלילה הסוהרים לא נמצאים בתוך התאים של הכלואים בבתי הכלא, הם שומרים עליהם מבחוץ, והם מפקחים עליהם מבחוץ. ויש את הארגון הפנימי ואת הפוליטיקה הפנימית, כמובן, אז כן, על דרך המשל, זאת הדבר. האם העזתים היו יכולים לשנות את המסלול הדברים, ואיך שדברים התפתחו בין ישראל לבין רצועת עזה? כמובן, יש להם סוכנות היסטורית, ויש להם אחריות, גם לתנועת חמאס, גם לאזרחים עצמם. עד כמה האחריות הזאת יש לה חלק בעיצוב המציאות? באחוז מסוים, שוב, נחזור לאותו משל, עד כמה אחריות וסוכנות יש לאסירים בבתי הכלא? יש להם כמובן סוכנות ואחריות מסוימת, אבל...
אני פחות פואטי ממך.
כן.
מה קרה שם בין כוחות דחלן לכוחות... זה לא היה הניה, מי היה לפני הניה בהתנתקות?
הניה זה כבר, הוא הניה כבר שם. בין דחלן להניה זה אחרי התנתקות, זה ב-2007.
אז מה שקרה שם זה מתח פנימי שתכף אני אגיע אליו, ואז נבחרים החמאס כפי שהם נבחרים, ולמה הם לא בוחרים במישהו אחר, ואנחנו כן בוחרים במישהו אחר, למרות שהמדינה משתגעת, התשובה היא לא.
נכון.
יש תבניות פוליטיות מאוד, של פסיכופוליטיקה מאוד מעניינת, כמעט יש... יחסים של סינדרום שטוקהולם בין בוחר לנבחרים, בין בוחר לנבחריו, אבל נעזוב את זה. היום עזה, אתה ואני יכולים רק לדמיין, אנחנו לא באמת יודעים את ממדי ההרס, אבל זה נראה שהייתה עיר ואיננה עוד, הייתה רצועה ואיננה עוד.
כן.
מצד אחד זה עוד דור, היום ונורא של תינות וסנאות וטראומות ולך תדע. ובצד השני, אולי זו הזדמנות לריסטארט.
כן.
איפה אתה?
אני, קודם כל, באופן אמפירי, אני חושב שאין יותר רצועת עזה. וכל מחשבה שברגע שהמלחמה הזאת תיגמר, אז איכשהו תהיה חזרה לרצועת עזה שהכרנו עד המלחמה הנוכחית, אז זה סוג של אשליה. כולל המחשבה ש... יהיה אפשר לשקם את דרום ערב הנגב, דרך יצירת חיץ בין דרום ערב הנגב לבין הסו-קולד רצועת עזה, או מה שנשאר ממנה.
עוד חיץ.
עוד חיץ. ואני אומר אמפירית, כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה אדירה שנמחקה, קרוב ל-2% ככל הנראה ואולי יותר. אנחנו מדברים על הרס של כל התשתית החקלאית, אנחנו מדברים על הרס של תשתית, של תשתית עבורתית, על הספקה של מים, על הספקה של חשמל, אנחנו מדברים על ככל הנראה מעל חצי מיחידות הדיור. אנחנו מדברים על דור שלם מצולק פיזית ונפשית מתנאי המלחמה, אנחנו מדברים על, על, על ככל הנראה עשרות אלפים של ילדים שנותרו יתומים או פצועים, או שההורים שלהם פצועים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על אזור אסון של, של, של לחשוב באיזשהו מובן בתוך המונחים של רצועת עזה, זה יהיה פשוט טעות. ב-2017 האום פרסם את הדוח הזה שנקרא גזה 2020, ואמר שעד 2020 גזה יהיה, אז, יהיה מקום שלא ניתן לחיות בו, uninhabitable, כן?
צודקו.
עכשיו, אז היום, זה מה שאמרו 2020, אז אנשים בעזה צחקו, 2020 אמרו, אנחנו עכשיו חיים במקום uninhabitable, אז אם היום, אם היינו צריכים להקביל את זה, אז אנחנו נמצאים היום ב-2100, מבחינת תנאי המחיה של איך אנשים חיים כיום בעזה, מבחינת, זאת אומרת, אנחנו, זה שיש בעזה עכשיו 2 מיליון איש, זה, התנאי המחיה שלהם הם כאילו היו שם 15 מיליון איש, מבחינת, מבחינת חלוקת המשאבים והמצוקה. ותשתיות הבריאות. אז, אז, אז כל מחשבה בכלל שאנחנו חוזרים לרצועת עזה לאחר מכן, אני חושב שהיא אשליה, וכל ניסיון לעשות את זה, הוא פשוט יהיה לחיצה על שעון העצר לשביעי באוקטובר הבא. כי יש דור שלם של ילדים שאין להם יותר מה להפסיד. הם חוו את הגרוע מכל. ויש סף מסוים שאחריו הסבל כבר לא מתגבר ויוביל לתודעה אחרת.
הוא כבר מוחלט.
הוא כבר מוחלט.
אז מה כן?
מה כן? משהו שהוא לא רצועת עזה.
בעצם, תן לי לנחש אותך, אוקיי?
כן.
אתה אומר, עזה הלכתחילית היא מרחב.
נכון.
עזה הבדיעבדית היא כלא. עזה העתידית צריכה לשוב ולהיות מרחב.
נכון.
זאת אומרת, היה פתוח וזה תפקד, סגרנו וזה לא תפקד, בואו נבדוק את הפתיחה מחדש, בתנאים מתאימים.
נכון.
זה הארגומנט?
זה הארגומנט, ואז היא לא רק שהיא מרחב, ההיסטוריה גם מלמדת אותנו שהוא מרחב מאוד דינמי. אפילו בתוך רצועת עזה, אתה רואה שהאוכלוסייה העזתית הצליחה במשך 75 שנה למצוא פתרונות ולהמשיך לחיות בתוך בית הכלא הזה, בדרכים... סופר יצירתיות, תקרא להם מפלצתיות, אני לא יודע, אבל אי אפשר לומר שהן לא יצירתיות, ושהן לא מתמודדות עם הכלום שיש למקום הזה, עם הכלום שיש למקום הזה מצליחים לשרוד, ומצליחים לנהל שוב, בין המלחמות חיים, שהם חיים, חיים נורמליים, כולל, דיברנו קודם, אוניברסיטאות ומוסדות תרבות וכו' וכו', כן? זה לא מוגדישו.
זה לא מוגדישו?
זה לא מוגדישו. וזה גם לא קנדהר.
כמו זה מקום הוא כטראומה עם פוטנציאל להחלמה, זה מה שאתה אומר.
עכשיו, אני רק אומר שזה מעיד אפילו בתוך התנאים של הכלא הזה שהיה עזה בשנים האחרונות, יש בתוכו את הכוח, וכשמסתכלים על עזה במאות ה-19 ותחילת המאה ה-20, רואים את הדינמיות של הדבר הזה, מעיר שהייתה עיר נמל מדברית, הופכת להיות עיר שמייצאת לים התיכון, ועיר שבונה את עצמה מחדש אחרי מלחמת העולם הראשונה, משתלבת מחדש אל תוך הכלכלה והפוליטיקה הפלסטינית וכו' וכו'. זאת אומרת, הכליאה של רצועת עזה זה בעצם עצירה, או ממש החזקה בכוח של מרחב מאוד דינמי,
הוא יכול
לייצר את הפוטנציאל שלו.
בחיוביות שלך, אפשר מתוך הטראומה הזאת לחזור לתוך הדינמיות היוצרת?
אז, קודם כל, אני חושב שאין ברירה, אפילו בשביל, מבלי שאנחנו חושבים על חזונות פוליטיים יותר מדי מורכבים, או על תוכניות פוליטיות, אפילו כדי להקל ולו במעט על הסבל ועל האסון ההומניטרי, מרגע שהיעדים המבצעיים הצבאיים עכשיו בהפסקת אש, אפילו כדי להקל עליהם קצת, צריך לפתוח את המרחב הזה. מה תהיה הצדקה להמשיך להחזיק אנשים במצור אחרי שהמלחמה נגמרת? כרגע ישראל עוד מצדיקה את זה, יש מרחבים מסוימים שצריך להילחם בהם, דוחקים את האוכלוסייה וכו' וכו'. בית משפט בהאג החליט אם זה עובד או לא.
אני כבר החלטתי.
אתה כבר החלטת. כן. אבל ברגע שהמלחמה תיגמר, מה תהיה הצדקה להמשיך להחזיק אותם בכלא הזה? כן? מה הייתה הצדקה באמצע המלחמה שניסו להעביר קבוצה של יתומים לארטס, על איזשהו ארגון גרמני, אז שבדרך תפסו את המסעיות שלהם ווידאו שאחרי שהם יהיו בארטס כמה ימים, יטיסו אותם לגרמניה ולא ישאירו אותם. זאת אומרת, המרחב הזה חייב להיפתח. הקשר בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית חייב להיפתח. איזושהי חלוקה של משאבים שהיא יותר הוגנת עם השפע שיכול להציע בצפון הנגב, בדרום מישור החוף, המרחבים של הים, כן? זה חייב איכשהו להתארגן אחרת, ככה שעזה תצא מתוך רצועת עזה. האם זה אומר עכשיו תהליך פוליטי שבמסגרתו תושבי רצועת עזה יהפכו להיות תושבים של הנגב? לא, זה לא מה שאני חושב שכרגע יכול לקרות, אבל פתיחה של המרחב הזה לאיזשהו משהו יותר אחיד ויותר נושם, זה חייב לקרות, וזה כמובן אינטרס מובהק, בטח של מי שחי בנגב. לא יודע איך מי שחי בנגב חושב ש אזור אסון כזה ימשיך להתקיים במרחק של 2 קילומטר ממנו, והכל ישוב על מקומו בשלום. ואינטרס מובהק של מדינת ישראל, עוד לפני שאנחנו בכלל מדברים על הפלסטינים.
אני מהרהר ביני לביני, האם זה אופטימי מה שאתה אומר? או פרוגרמטי? אתה לא צריך לענות, כמו אני יכול להישאר באזור ההרהור, ואז הגדרנו את הגישה שלך, היה פתוח, נסגר, בואו נפתח. כך כותב יהודה עמיחי, בפתוח, סגור, פתוח. הוא אומר, פתוח, סגור, פתוח, זה כל האדם. ואז הוא ממשיך. כל אדם הוא סכר בין עבר ועתיד. כשהוא מת, ובעזה יש הרבה מתים, הרבה סחרים מתים, כשהוא מת, נשבר הסכר והעבר מתפרץ לתוך העתיד. אתה בעצם מזמין את העבר הטוב להתפרץ לתוך עתיד שיהיה טוב.
כן, זה סיום נהדר.
תודה רבה, דותן.
תודה רבה לך.
תודה, תודה, תודה.